גזרות, שמונה עשר דבר, שגזרו בשמי ובצלל. גזרו על פסטן, שמנן ויינן משום בנותיהם. פסטן, פת של גויים, אסורה. אבל תראו אותה אחר כך לגבי פת פלפר, זה הנחתום שיש לו מאפייה, הוא משווק את זה בשוק, מוכר את זה בשוק. אבל פת בעל הבית אסורה ונשארה באסורה. מה זה פת בעל הבית? אנשים שאופים בבית שלהם, יש להם תנור, ואופים שם פת. היא מיוחדת, בדרך כלל נעשית יותר טובה, יותר תקינה. אדם דואג לעצמו יותר מאשר משווק לאחרים. זה נשאר פת בעל הבית, שערה באיסורה, אם מזמין גוי יהודי שאוכל על שולחנו שייתן לו פת בעל הבית, זה יש קירוב דעת. על ידי כך יתקרב איתו וייתן לו את ביתו. כמו שכתוב להבדיל אצל משה רבנו. כתוב שמה, למה זה עזבתני את האיש? קראין לו ויוכל לחם. אז אחרי שהוא ישר ואחר אצלו, ויצלו את ספורה בתור אישה. תמיד, קרוב דעת נעשה על ידי אכילה. גדולה בגימה שמקרבת רחוקים. שלם הוא צועד עם חברו, אז נושא ונותן אותו מחליפים דעות, מתקרבים בדעות שלהם. זה שמה, גדולה בגימה שמקרבת רחוקים, ומרחיקה את הקרובים. מה זה מרחיבה קרובים? אנחנו יודעים עמון, מואב, לרי אבו וקלשים. עדבר אשר לא קדמו אתכם בלחם במים. היו צריכים לצאת לקראתם, לצאת עם לחם ומים. הם זקוקים ללחם ולמים של עמון, של מואב. ואלה הם מן מן השמיים. אבל דרך ארץ, אדם שאוהב את חברו, מראה לו חיבה. מקדים אותו בלחם ומים. וזאת הם לא עשו, קמצנים, שרי עין. לכן אמרה התורה, לא יבואו בקדשת. גדולה בגימה שמרחיקה את הקרובים, את הקרובים. בני לוט, כולם בני לוט, ובן אחי אברהם. אחר כך נתרחקו מאיתנו. בגלל צרות עין שלהם, שלא הייתה להם בגימה. להפך, אמרנו, מרחיקה את הקרובים, וגם כן מקריבה את הרחוקים. לכן הוא אדם יושב ואוכל עם מישהו, אפילו הוא זב. במשך הזמן לאט לאט תגלגלו שיחה ויתקרבו זה לזה. לכן עשו רבותינו לאכול פת עקום, פת של גויים. אפילו לאכול אותה שזה פת של בעל הבית, כמו שהזכרתי. ואפילו בעל הבית נותן לו לחם. והוא אוכל את זה אצלו בזיתו על שולחנו, לא עם הגוי. גם כי זה גזרה שם, יוכל לזמין אותו, יוכל בסעודתו. ומה אחרי שאני אוכל את זה פה, אוכל את זה שם. לכן אסור, פת בעל הבית שער אסור. פת פלפר זה שמוכרים אותו בשוק, משווקים אותו בשוק. אפילו לא יודעים מי זה בעל המאפייה, מי יודע מי זה בעל המאפייה. מוכרים את זה בשוק, אז זה כל אחד ואחד, כל דחפין יתה ויכול. אין בזה קירוב דעת. לכן פת פלפר אפשר להתיר אותה, ותירו אותה משום חיי נפש. אי אפשר בלעדיה, יש הרבה מקומות שאין מאפיות של ישראל, אז מה ישאר האיש הזה בתענית כל הזמן דה אוכל פת? שערי הלחם, אני האדם. לכם שזה תראו פת פלטר. פלטר זה נקרא שמון החתום שהוא משווק לשוק. אבל תראו חכמים, פס בעל הבית, אם זורק שמה איזה גפרור אחד, זורק את זה בתוך התנור, שלא גאסרו אלא כדי שיהיה היכר, כשהוא לא אוכל מהפס הזה, עד אלא עד שזורק שמה איזה גפרור, כי שם חתכת עת, זה מספיק. כאילו הוא הזיק את האש של התנור, של האפייה, ולכן זה מותר. אפילו שזה על שולחנו, לא אכפת לנו, כמו שעשה היכר, שזרק כיסם בתוך התנור, بين زكيسان بين حط قفور أحد حقاش يهي كير تزيش كوار كير لخين يتيرو بزي أفدو باشر بعلى باي كل شكين باشر بطار مش رسيل عصو بطار زيت الطوب كذي قم كيش لو يخل بطفلوش البطار أزريك كيسان الحال زيو دابيكا היו איזה מקומות, כמה ערים בישראל, היה להם שמש שליח שלהם, של הקהילה, ושם היו מוכרחים לקנות פס פלטר, והיה מסתובב הכל התנורים שבעיר, וזרק בכל תנור כיסה מחל. וזה היה מכשיר את הפס, כדי שלא יהיה אפילו שקרה עליו איזו שם פס של פלטר. אלא, כמה שעשה זה ישראל, כאילו ישראל עפה אותו. ולכן זה מותר, בהחלט, הם בזה שום בעיות. זה שאמרנו, גזרו על פיתן משום בנותיהם. פיתן זה דבר אחד, שמנן, וקודם היה אסור גם השמן של גויים. גויים שעושים בבית הבת שלהם, הם צוחפים שמן, מהזית, בדרך כלל שמן זה שמן זית. אחר כך היום נשבר שמן של קוטניות, אבל בכלל היה שמן זית. כן, גם זה היה אסור, בישראל, לכלות שמן מהן. האחת, שגם תהיה קרוב דעות, הוא קונה ממנו את השמן. אבל נוסף על כך, הרי הם מרתיחים את השמן כדי לזקק אותו, לזקק אותו, אז היו מרתיחים אותו. הרתחה אפוא נעשית בכדרות שלהם. כדרות שלהם, זה יש בהם גאולי גויים. בשנים בהם נבלות, טרפות ומרתמאה, לכן בשביל זה גזרו גם כן, הוסיפו את הטעם הזה, שזה לפתן של כלים אוסרתן. זה פרוטו, שפלטת הגויים, פלטת הכלים של הגויים, שמבשנים בהם כל מיני נבלות וטרפות, היא אוסרת את השמן גם כן, פולט את טעם ואוסרת את השמן. אחר כך, ינם. לפני שנגיע לינם, נאמר דין שמן, זה לא נשאר. לא נשאר קיים. אמנם גזרו את זה בשמי ובתלת, שזה היה 100 שנה לפני חורבן בית שני. אבל, אחרי החורבן, המלכות לא הייתה בזה ישראל, מטולטלים ישראל בגלות, מכאן לכאן. היו מקומות הרבה שאין להם בית הבד. לא הייתה תעשייה של שמן בידי ישראל. היה הכל בידי גויים. לכן לא יכלו לשמור את התקנה הזאת, והיו עוברים על התקנה, הולכים בלית ברירה, הולכים וקונים שמן מהגויים. עמד רבי יהודה נשיאה, נכדו של רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, שחבר את המשניות. נכדו, רבי יהודה נשיאה, עמד ובדק וראה שלא פשט המנהג הזה ברוב ישראל, עמד הוא והסנהדרין שלו, הוא ודינו, והתירו את השמן, ופירו את גזרת השמן. הגמרא שואלת, אין בדין יכול לבטל בדין, דברי בדין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. ודאי הוא לא היה רבי יהודה נשיאה גדול בחוכמה ובמניין, גדול מבית שמאי ובית הלל שהיו בזמן הבית, ודאי שהם היו יותר חכמים. אז איך יריב עוז לעשות ככה? בשבעה הגמרא, שאין גוזרים, לפי שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכול לעמוד בה. אם אין אפשר לעמוד בה, זה הגזרה הזאת לא חלה בכלל, מבוטלת. כמו שאמר הפסוק, במערה אתם נערים, ואותי אתם קובעים, הגוי כולו. פירוש הפסוק, אם ישראל, חכמי ישראל, גוזרים גזרה, והשלום מקדילים מי שעובר עליה, כל העובר על דברי חכמים, חייב או מיטה או עוני. אני חשוב כמת. ובכן, זה אדם שהוא חס ושלום מקולל בפי חכמים, במערה אתם נערים, ואותי אתם קובעים כמו שגוזרים חס ושלום את הקדוש ברוך הוא, מתי? כשהגזרה הגוי כולו, כל הגוי כולו, כל ישראל, כל האומה יכולה לשמור את התקנה. ובא אחד פורס גזר ושכנו נחש, אבל כשירוב הציבור לא יכולים, תמיד כולו, רובו ככולו. אם רוב הציבור יכולים לעמוד, כמו כולו. אבל אם רוב הציבור לא יכול לעמוד בה, אין הגזרה הזאת חלה על ישראל. ולכן היה רשאי بيوزان سياه عفكيش رايا جدود بحكم ما بمنيا في محك زميم هيا رشاد بطيرة الجزرة هذا لكن حارشه هو بدك لخط في وسط إسرائيل برعاش أين الصبور عميد بجزرة هذا بطيرة الجزرة של الشمن جام كيوم كمعات ربع أسفكة של الشمن של فوق بأرض הרוב נעשה בחוץ לארץ, מספרד, מקומות כאלה שיש להם בשפע זית, זיתים או שאר דברים, גם קוטניות, אז מביאים את זה משם, ואולי מעבדים את זה, מכניסים את זה בתוך איזה מעבדות, איזה בתי הבד בישראל, וכאילו מוצאים את זה, כאילו כזה שנעשה בישראל. יש תוצרת שמן, שעושה קשה לפסח, יש לה כל כך שמן, שמן זית, עם כל זה בשביל קשה לפסח, מביאים את זה מספרד, שולחים שליח, בודק את המכונות, ויש הכל נקי, אחר כך מביאים את השמן הזה בתוך אוניות, בתוך זה, מערבים אותה, ושמים פחית קטנה, וכתבים על זה, שמן קשה לפסח, מניעה קשה לפסח. זה לא תעשייה של ישראל, זה תעשייה של גויים. למעלה שהיה מותר שמן של גויים, לא היה אפשר להשתמש בזה. כמו שאמרנו, השמן היום קשר. דווקא מנה גם אדם שהוא בחוץ לארץ. אם יודע שהשמן הוא נכון, הוא אמיתי, לא מעורבב בו דברים אחרים, היו פעמים מערבבים בזה שומן של חזיר. כן, היה אסרת השמן. פעם היה צעקה גדולה ומרה לפני 100 שנה, שהיו הגויים מערבים, שומן חזיר בתוך, בתוך השמן. ואי אפשר היה להכיר, היו מתחכמים, יודעים איך להטיס את השמן הזה באופן שלא יהיה ניכר בכלל ושפעמים את השמן של החזיר לא תר שמן זי זך לא תחשוב בכלל שיש בו שומן של חזיר אבל תאמו שהוא באמת היה מערבו שומן חזיר אתה תערה גדולה לפני 100 שנה כתבו עליה הרבה פוסקים כן ברוך השם לאט לאט הדבר הזה נמנע כשראו שכמה שערה פחדו מהם אז בטלו את הדבר הזה רבי אהרון בן שמעון היה עבד דין במצרים בקהיר ופעם בשביל צורכי הקהילה היה צריך לנסוע עם אחד מחברי הקהילה ועד הקהל נסעו יחד בפריז ולסכם להיות בפריז בשביל איזה עניין צורכי הקהילה מנקה שהלכו שם הלכו לחפש את דבר לאכול ארוחת צהריים איפה זה לאכול לא היה מחלק שרה אבל קנו לחם, ואחר כך התחילו לחפש אם יש איזה חמאה, אם יש איזה דבר, כי חמאה של גויים, הרבה פוסקים מתירים. מרן כתב זה תלוי במנהג. מקום שנהגו לאכול חמאה של גויים, מותר. מקום שנהגו לאסור, אסור. למה? החמאה הזאת, נכון שנעשה מחלב, וחלב של גוי, שאין ישראל בריהו אסור, אבל מכיוון שהיא נקפית, סימן שזה אין בזה תערובת חלב תמי. חלב תמי אף פעם לא נקפה. וכאן, כמה שהיא נקפית, כפואה, חמאה, אז סימן שזה לא מחלב טהור, לא מחלב תמי. לכן הם הלכו לחפש למצוא איזה חמאה איזה דבר, אבל כל דבר לא נפגשו אחד עם השני, הרב אכל לחם לבד, ושתפק לזה. אלא כאלה תפוח זהב וזה, אמר, אכל לחם אמפרי וגמר. השני אומר לו אני מצאתי הוא מדבר צרפתית יפה אני מצאתי חמאה יפה מאוד מזוככת ואכלתי לחם וחמאה טוב חתה לחם וחמאה אבל איך אני לא מצאתי ואתה מצאת וגם אני יודע צרפתית צחה למה לא מצאתי אני יודע תבוא נראה משך אותו עוד פעם במקום שהוא קנה אז הוא אומר לו, מאיפה זה החמאה? מה זה החמאה? מה אתה רוצה? זה חמאה מזוככת, כתוב. חמאה זכה ונקייה. הפך בה והפך בה, חקירות וחקירות, נתברר שזה שומן חזיר זך ונקי. שום תערובת, רק שומן חזיר. אין ספרות. זה מזכיר תפח אבא שאוואי אכל שומן חזיר. לכן האדם שיוצא לחוץ לארץ, מאוד צריך להיות חשדן. לא להאמין בכל אחד פתי מאמין לכל דבר צריך ללכת שאור כל דבר לחקור בשורשו שלא יוכל חס ושלום דברים של נבלות וטרפות שבהמה טמאה, שישים לב שעד הפה שלו, שעדיין יש הפה שלו יישאר זך ונקי, ולא אחר כך יניח חצי שנה ללכת להתפלל. פה שאכל נברות וטרפות, יבוא להתפלל לקדוש ברוך הוא, קודם שעשה הגעלה על הפה שלו, שירתיח איזה מים רותחים וישטוף את הפה שלו, ואחר כך יבוא להתפלל. לכן מאוד צריכים להיות חשדנים בחוץ לארץ. אפילו הלחם, הרבה פעמים שמים בלחם שומן חזיר. כדי שאנשים שיאכלו את זה, יהיה להם ויטמין, יהיה להם כוח. כן? לכן מערבים בו שומן חזיר. צריך לקנות לחם במקום ידוע, שהבענים שם אנשים טובים וישרים, ולא מערבבים בתוכו שם. לבלתי להיות שם ערוב, שלא יהיה שם ערבוביה. צריך להיות זהירים, אדם ידע מה שיתים בפה שלו. מרן כותב, במקום שיש פת פלטר ישראל, אסור לקנות פת פלטר של גוי. מה שאמרנו, פת פלטר מותר, במקום שאין לו פת אחר. אבל אם יש פת אחר של ישראל, לא אוכל פת פלטר. אבל האחרונים כתבו, ביות שידוע לנו שפת ישראל לא יספיק בשביל כל היישוב, בשביל כל העיר, כי גם הגויים אחר כך יבואו לקנות משם, אז במילה הפת יהיה ביוקר גדול ולא יוכלו ישראל לעמוד בזה. לכן תראו, אפילו יש פלטר, פת פלטר גוי, ויש פת פלטר ישראל במקום, ואפילו פת של ישראל יותר משובחת, יותר נקייה, יותר חשובה, אף פי כן מותר לקנות פת פלטר של גוי, ולא גזרו על זה. זה בניגוד למה שפשוט לא בדברי מרן, אבל כיוון שהאחרונים ככה העלו, כך כותב כנסת הגדולה, ואחריו גם כבספת ובחצדק, לכן מתירים אפילו במקום שיש פת של ישראל, מותר לקנות פת של פלטר. נחזור עכשיו בינם, פיתן, שמנן וינם. ינם של גויים, סתם ינם, אסור. עקר הגזירה, אסור בנותיהם. אבל לא היו גוזרים כל כך לאסור אותו בהנאה. פת של גויים. וכי אסור בהנאה, אסור באכילה, לא יותר. אבל באו חכמים וגזרו על ינם של גויים בשום יין נסך, שיהיה אסור בהנאה. כמו שפסוק אומר, אשר חלב זבחם ויוחלו, ישתו יין נסיכם. יין נסך אסור בהנאה, ולשם נסיכים אותו לעבוד הזרה. כל תקרובת עבוד הזרה אסורה בהנאה. כמו שעבוד הזרה עצמה אסורה בהנאה, כך גם כן. לא תביא תועבה על ביתך ויתחרם כמוהו, שקסת שקסנו ותעז תעבינו כחרמו. אסור להנות ממנו. כי לכם שזה גם יין נסך אסור בהנאה. כי מה עקר הגזירה? לא יותר רק בשביל בנותיהם. עקר הגזירה שעשו בהנאה בשביל יין נסך. אבל מפני שיין נסך לא כל כך הרבה מצוי, אם מנסחים את זה לעבוד הזרה, יכו אחר כך למכור את זה ליהודי, מה פתאום? הם לא יעשו ככה. זה זלזול בעבוד הזרה שלהם. אז לכן בשביל זה, כלומר זה דבר רחוק שזה היין הזה הוא יין מנסך. אבל גזרו בשביל בנותיהם, שאר הגזירה. אם אדם שותה עם הגוי, אוכל ושותה עמו, מה נעשה אחר כך? נעשה קרוב דעת. בשעה שהוא יושב ושותה עמו יין, אדם שותה יין אחרי כמה כוסות, נעשה הראש שלו מסלול. מה, הוא מבין מה שעושים לו? כמו לוט, מה יעשו? אז תקרב לגוי, אין לך קרבה יותר מזה לגוי, ואחר כך בסוף יקח את מנותיו, ולקחת את מנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהיהם, וזנות בניך, כמו שקראנו היום בתורה. לכן בשביל זה יין נסך, עקרו בשביל נסך. אבל גזרו אפילו יין שהוא פחות מלומר שנסכו אותו, ועזרו אותו משהו בנותיהם. לכן לא הבדילו בזה, בנקודה הזאת, בין יין של נוצרי שעובד עבודה זרה, ובין יין של ישמעאל. ישמעאלי, אלה הערבים לא עובדי עבודה זרה. הם עצרים בראש גלה. לא אלה אלא אללה. אין רק אלוה, רק הקדוש ברוך הוא. כן, הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא אחד. הם מייחדים, יחוד שלהם, הם בודופי. מה שאין כאן הנוצרים, גם הם אומרים השם אחד, אבל הם בודופי. אומרים שאותו האיש נולד, متعبره بو ثابت ولا وترشع محشمان بذخرا مين بقى مناش اللين لخين لخين زين كشمام اي حوش اي زد ام دوفي لخين عودي ابو الدراهم لخين من السخين المزبيع في اللين لخين مش ارى الدبار كيف يتفك مران دار امبان شو جمع شو سم ينام في النوتريم اصول بهناء لو راك سم ينام يعيش اللهم مماش الا جوي نصري شنقع بياي شلانو نيسر بهنا ما زي بهنا السلم قرة رافدو شخش بخطو بتقبل لوعة زور اين مخرطو لما نيسر بهنا اول اشماعيلي شنقع بياي شلانو تصهو اشماعيلي داود عبد الزرع انكم نصر بهنا الا جزرع مشو بنتهم اصول لا تشتيز اصول باشتياء اول متر بهنا لخين عربيم שנגעו ביין שלנו אסור אמנם לשתות אותו אבל מותר בעניים כל הזה לגויים נכון כל הזה הוא רצה לזה לכלב שלו שילקק אותו וראה לכלב מרעיש לו כל פעם נובח נובח לו שתי מעקה הנה יהיה מסעוד וגמרנו זה שאנחנו אומרים ינם אסרו משום בנותיהם עקר האסור, עקרו, זה בשביל נפך. אבל הוסיפו גם כן הנשא בנפיהם, לפיכך גם יין של ישמעאל, או שנגע ישמעאל ביין שלנו, אסור בשתייה. עכשיו נסביר את דבר אחד שיש עכשיו בדורותינו. בדורותינו מתחדש. בהיות, רגע, בהיות ש... הינות לא כל כך טובים, לא כל כך חזקים, לא יכולים להחזיק מעמד אם לא שיפסטרו אותם. מה זה פסטור? מרתחים אותם עד מידה גבוהה, 70 מעלות, כל מה רותח, רותח, כמו מים של הגעלה, רותחים. רואים את זה שהוא רותח בתוך הכלי. אחרי זה, זה קוצלים את החיידקים, יש חיידקים בתוך היין, ואם לא שעשו את הרתיחה הזאת, כעבור איזה ימים יכול להחמיץ, להיות חומץ. ולכן כדי לשמור עליו, שאוכל להחזיק מעמד וישאר יעיל, מה הם עושים? מפצרים אותו. הפסטור הזה פרושו הרתחה, הרתחה גמורה, 70 מעלות ויותר. 60 מעלות כבר יש הרתחה. אבל הם עושים עוד יותר, עוד 10 כדי שיהיה רתחה גמורה, וזה קוטלים את החיידקים שבפנים. זה כאן המטרה. אבל... כיוון שיש לנו הלכה יין מבושל הם מנסחים אותו לעבודה זרה יין מבושל ומגע גויים שיגר ביין שלנו מה שאסור זה לא משובנותיהם רק סתם על ינם גזלו משובנותיהם האסור במגע של גוי שנוגע ביין שלנו חושים אולי נסח אותו אז זה שייך דווקא דבר למשל משובנותיהם שייך ביין שלהם, שאני לוקח יין שלהם, אז יהיה קרוב דעת ויש חשש שיבוא לביתו. אבל מה שאין כן, גוי שיגע ביין שלנו זה לא משום בנותיהם, אלא גזרה משום יין נפך. ולכן, אם זה מבושל, והרי ידוע שיין מבושל הם מנסחים אותו, גם במשנה אצלנו, להבדיל אצלנו, אנו מנסחים יין בבית המקדש. נסך שחר להשם כתוב, מה זה שחר? יין שמשקר, מבושל לא משקר, יורד מכוחותיו ולכן לא משקר, ככה טבע של היין. כן, יין מבושל פסול לנסח אותו למזבח, כך פוסק גם הרמב״ם בהלכות אסורי מזבח. יין מבושל פסול לנסח אותו על גבי המזבח, כיוון שהוא לא ראוי לנסוך, וגוי שנוגע, אין פה עניין שבנותיהם, גוי שנוגע ביין שלנו זה לא שייך בנותיהם. רק יין שלא שייך בנותיהם. לפי כך כותב הרמב״ם, יין מבושל שנגע בו גוי אינו מנסח אותו. הוא מותר לשתות אותו. וגמרא גם כן מספרת, מסכת עבודה זרה דף למד, שמואל ואבטל, אבטל זה היה חכם גדול בהסתגננות, היה חוזה בכוכבים, והיה יודע בדיוק כל דבר ודבר של הכוכבים. והיה תמיד מחליף דעות, האם האמורה שמועד היה חכם גדול גם כן בדברים האלה היו שכמו שהיה אומר נהרים לי שבירי דשמיה ושבירי דנהביה. היה חכם גדול. וישו עיניהם היו מדברים ביניהם בענייני הכוכבים. והנה, הביאו לפניהם יין. היין היה יין מבושל. כשהביאו להם, הוא גוי, אבטל, אבל יודע מנהגי היהודים. אם הוא ייגע ביין, ינסך אותו, שמואל אחר כך לא אוכל לשתות. וזה משך ככה את ידו. אמרו, למה משכת את ידיך? הרי אמרו, יין מבושל, אין בו משום יין נפך. אתה יכול לנגוע ואין שום חשש. זה שכותב שם הרמב״ם, ולכן מותר לשתות יין מבושל עם גוי בכוס אחד. אני אשתה חלק, הוא אשתה חלק, והוא אשתה עוד פעם חלק, מותר. זה כותב הרמב״ם. זה נמצא, כיוון שיין מבושל לא שייך בו דין יין נפך, לכן גוי שנוגע ביין מפוסטר זה לא מנוסח, מותר אחר כך לשות אותו. זה לך כלל, אם גוי נוגע ככה בבקבוק זה לא כלום, נגע בבקבוק זה לא שווה, לא מעלה ולא מורידה, או אפילו לקח את הכוס מכאן ושם אותו כאן. אז גם כן זה לא מנסח. מתי מנסח? כשלקח למשל בקבוק של יין ועבר אותו, יצק אותו לתוך כוס. מה שיצק לתוך הכוס זה יין, כשמו יין נסח. בעניין זה שהחכמים עשו אותו, שעשו שציין הזה שיצק אותו מתוך הבקבוק לתוך הכוס. במה דברים אמורים? שזה יין רגיל, אבל יין מבושל, וכבר שאמרנו אין בו משום יין נסח, אם יצק הגוי היין המפוסטר שלנו בתוך כוס, מותר לשתות משהו בתוך הכוס. אני אומר לכם מצד הדין, מי שעושה עכשיו חומרות לחסידות, זה עושה כמה שהוא רוצה. אנחנו מדברים מתוך ההלכה. כדי שצערנו, יש הרבה היום מלצרים בבתי מלון, או בעולמות של שמחות, שהמלצרים הם גויים. האפי רוב הם גויים גם כן ישמעאלים, לעוד חצי נחמה. לא נוצרים, אלא ישמעאלים. שמאמינים בייחוד השם. רק יש להם עליהם הזה גזרה של משום בנותיהם. גזרה משום בנותיהם לא שייך ביין שלנו, שייך אך ורק ביין שלהם. גזרו על סתם יינם, יינם משום בנותיהם. אבל היין שלנו שנגע בו לא שייך משום בנותיהם, אבל האסור הוא גזרה משום יין נסך. לפיכך, כל שאינו מתנסך לעבוד הזרה ויין מבושל לא מתנסך, לכם שזה מותר. אם נגע בו גוי, מותר. מה זה נגע? פירושו שיצק בתוך הבקבוק, בתוך הכוס. אפילו מה ששפך בתוך הכוס, אני רשאי לקחת אותו לברך בורף להגשת מלשתות. למה? זה יין מבושל. יין מבושל, אין בו איסור של יין נס. הראש רבינו אשר הוא טוען על דברי הרמב״ם, אם כדבריו שיין מבושל שהתירו אותו ואמרו שאין בו משום יין נפך, בפני שהוא לא מנסחים אותו. אם כדבריו, הרי גם יין מזוג לא מנסחים אותו. והגמרא שמה פסקה בעבודה זרה דף למד, יין מזוג יש בו משום יין נפך, ויין מזוג לא מנסחים לעבודה זרה. כלומר, מאיפה הוא יודע על די הראש? מכוח גמרא. גמרא מנסכת בבא בתרא, דף צדיק זין, כתוב שם כך: כל יין שאין ראוי לנסח על גבי המזבח, אין מקדשים עליו, לא עושים עליו קידוש. צריך שיהיה יין אמיתי, יין טוב, אז מותר לעשות עליו קידוש. שואלת הגמרא, למעטי מי? דווקא שראוי לנסח על גבי המזבח, למעטי מי? אם תאמר לי למעטי יין מבושל, למשל אפילו ברכתו גם כן משתנה, לא רק לא מקדיש עליו, צריך ברכתות יש שהקוניה בדברו, שהרי נפסד טעמו, לכן ברכיב עליו שהקוניה בדברו. אלא תאמר לי שבא למעט יין מזוג, יין מזוג כתוב שמה שנזכור רביעית ההין יין, אומר שמה הצפרי יין חי אתה מנסך, ואין אתה מנסך יין מזוג, גם כן יין מזוג פסול. זה בקשה הגמרא, יין מזוג פסול. זה הגמר אומרת מה, בשביל זה יהיה פסול לקדוש? אני לא יהיה עוד יהיה, אבל מה זה יותר טוב? כשהיה יין שלהם היה חריף מאוד, היה קשה מאוד לשתות אותו. מי יכול היה לשתות יין חי? זה היה קשה מאוד. רבע כוס היו שמים יין ושלושה רבעים מים, אחר כך יכולים לשתות אותו. ברור שהיה אז היה חזק מאוד. עכשיו יינות נחלשו, כמו שאנשים נחלשו גם היין גם כן נחלשו. לכן הגמרא אומרת מודים חכמים דרבי לעבר שאין מברכים כושר ברכה אלא עד שימזוג אותו במים. ככה חי אי אפשר למזוג אותו, אי אפשר לברך עליו. ואחרי מצאנו שהגמרא אומרת עד לא יהיה עד יהיה, אז רבה זה שבח, אפשר לקדש עליו, אבל לכל הפחות זה נסך אותו אגבי מזויח פסוד, כמו שאומר בספרי יין חי יצא מנסך ואין יצא מנסך יין מזוג. ואפילו הכי כתוב בגמרא, אפילו שלא ראו לנסך אגבי מזויח, כתוב בגמרא שיין מזוג יש לו משום יין נסך. כמה אתה אומר שהטעם הוא משום נסוך, יין מבושל לפני שהוא אי אפשר לנסך אותו, גם אין מזוג אין עוד יכול לנסך אותו, ואפילו אחי אתה אומר שזה אסוף. זה מקשה הראש על הטעם הזה. באמת הקושה שלו מחילה מכבודו זה לא קושה על הרמב״ם, אין כאן קושה על הרמב״ם. הרמב״ם כתב בהלכות עם דין ומוספים. יש לנו במשנה כתוב מסכת תוקה דף ממחד, עברה של יין בשל מים ושל מים בשל יין יצא. מה פירוש? אתם יודעים בחג הסוכות היו צריכים, זה הלכה למשה מסיני, היו צריכים לנסך מים על גבי המזבח. בלבד הנסוך היין, כמו שכתוב בנסקיהם, בשור רבים, מה זה בנסקיהם? צריך לנסך גם מים וגם יין. זה בהלכה למשה מסיני צריך להיות במי חג הסוכות. המים האלה כדי לרצות לפני הקדוש ברוך הוא, שאז יגזור עלינו בשמי רצון וברכה ומדבר, כי חג הסוכות נדונים על המים. לכן צבא הקדוש ברוך הוא שנסחו, נסחו לפני מים בחג, ואני מברך לכם כשמי שנה. והגברה בראש שנה תזיין. ובכן הרי היו עושים גם כן גם מים וגם יין. האיש הזה שמונה לנסח, הכהן שהוא מנסח את היין, טעה בחשבונו, היו שם שני ספנים במזבח, היו קיבועים שם שני ספנים, לא ספנים ניידים, קיבועים בבניין, וזה של יין היה משחיר כל פעם, כל יום מנסחים, כל יום יין, אז זה היה משחיר. השני של היין, של המים, זה רק משנה לשנה בחג הסוכות שמנסחים בו רק מים, היה מבריק, לבן, זה היה לסימן. אז כל ימי נסך את היין בתוך הסכת שלו, אחר כך שם את המים בתוך הסכת שלו. האיש הזה טעה בחשבונו והפך, כך מפרש ראשי את המשנה, הפך את המים שפך אותם בתוך הספל השחרחר, ואת היין שפך אותם בתוך הספל הדמן. יצא, אין אף כמנה. סוף סוף היה נסך ונסך אותו בפנים מים, וזה מגיע אחר כך למטה בשיטין, כמו חורים כאלה יודעים עמד התהום. כן, כמה שזה נסך ישר קשר, זה פירוש ראשי במשנה. הרמב"ם לא פירש כך, הרע של יין בשל מים בשל מים בשל יין ונסך יצא. הוא אומר פירוש ככה, לקח ספר גדול וסך שם את השל של זה הכלי של הנסוך של המים, שם אותו בתוך הכלי, ואחר כך של היין גם כשם בתוך הכלי, ועבר אותם מכוס אחד ושפך אותם, נסך אותם, יצא את החובתו. הרי כשערב זה בזה נעשה יין מזוג, כמו שהוא מפרש שערב אותם מתוך כוס אחד, הרי זה יין מזוג. הרי זה שירוש כותב הרמב״ם, יין מזוג כשר בזה עבד. אם איתה שיין מזוג היה פסול, אני צריך לשאול את זה, שערי ערה שניהם שם אותם בתוך כוס אחד ובכוס אחד יתק אותו בפנים, אז זה ערה ויין מזוג, אז זה יהיה פסול. לא, אלא ודאי סובר הרמב״ם יין מזוג כשר. לכן כשכתב הרמב״ם בהלכות המדין ומוספין את אותם היינות שפסולים יעני סכת עמה גבי המזבח, בהנחות לסורי מזבח, אז לא הביא שם יין מזוג. אמר יין זה פסוד, יין זה פסוד, אבל יין של מזוג לא כתב אותו בכלל. כותב להם משנה, נראה שרבנו השמיט בכוונה דין יין מזוג, כדי שסובר שיין מזוג קשה לגבי המזבח. וכמה קושתו של הראש? הוא אומר, הנה יין מזוג שפסוד לגבי המזבח, אפילו אחי יש בו יין נסך. אני אמר לך שקשה לגבי המזבח. הרמב"ם כותב שקשה, לא פסוד. וכי, כמה שקשה לנסך אותו, עדיין יש בו איסור של יין נסך. ולכן, יפה פסק הרמב"ם, יין מבושל שהוא לא ראו לנסך אותו, אין בו דין יין נסך. ואילו יין מזוג שהוא ראו לנסך אותו, אגבי המזבח, יש בו יין נסך, פשוט. התרא דה. באמת, הגאון אור שמח מפרש פירוש אחר. הוא אומר כך, יין מזוג, גם הוא אומר שדעתו של הרמב״ם להכשיר אותו. הוא מפרש את הבריתה, כי יש לנו בריתה בספרי, שם כתוב יין חי את המנסך ולא יין מזוג. מה נענה על הבריתה הזאת? אז על מה כתוב זה הדין הזה? על בנסקו יין רביעי תהין. הוא אומר צריך יהיה נטו רביעי תהין יין. אם מזגת אותו טוב, יין מזוג כשר. אבל אם הוא האיש הזה בסך הכל עשה רביעית יין, רביעית יין עם המים, בסך הכל רביעית, אז זה נחסר, נחסר מהיין. צריך להיות יין רביעית יין נטו, צריך להיות רביעית יין. והוא ערב יין עם מים, מזג אותו ורוצה לעשות לקחת רביעית ונצח, זה לא שווה כלום. זה הפסוד שיש של הבעל. אבל לא לעולם, אפילו אם זה היה מזוג, זה קשר. כך מפרש לדעתו של הרמב״ם. העקב, יש עוד כמה פוסקים שפרשו ככה. יש שאלות ותשובות מקור ברוך, זה בברוך קלעי. גם כשפסק אותו דבר בדעתו של הרמב״ם. שיין מזוג קשר בנסך אגבי המזבח. מה נרוויח בזה? כמה שזה נסך, נכון, נסכים אותה אגבי המזבח, נוגע בו גוי, אסור משום יין נסך. אז יין מזוג ילך ממה, יש בו משום יין נסך. מה, יין מבושל, אין בו משום יין נסך. לכן עקר כדברי הרמב״ם. ומה זה נקש אמר יין מבושל? כמה זה מבושל? גם בזה נחלקו הדעות. יש מי שאומר, הרמב״ם כותב, צריך שירתיח אותו כל כך, עד שיתעדה ויתמעט ויתמעט כל כך, עד שיהיה כמו דבש. תשתה אותו, תקח ממנו לשתות, זה כמו ריבה נעשה, סמיך יותר מדי. זה פירוש יין מבושל, כך מסביר הרמב"ן. אבל לא כך כתבו הגאונים. רבנו היה גאון, מעתיק אותו בספר מאה שערים של בי יצחק ובן גהת, אומר, כתב רבנו היה גאון, כל שהעבירו אותו ברתיחה אחת שעל גבי האש, נקרא שמו יין מבושל. ברתיחה אחת, לא צריך יותר. הפסטור של היום עושים הרבה הרבה רתיחות. תראה, תתקד מזימי, זה כמו זכוכית, ותראה איך שהוא רותח כל הזמן. מעלה בועות, כמו הגעלה, ונשאר ככה כמה זמן, אחר כך מולדים אותו. אז זה נקרא שמו, יין מבושן, בלי שום ספק. כל שרתח רתיחה אחת. זה דעת הגאונים, וזה דעת רב הפוסקים. גם הרשב"א כתב, הביא דבר הרמב"ן, אמר, וקבלת הגאונים תכריע. שקבלתן תורה היא. כך כותב לנו הרשב"א, גם הר"ן כותב ככה, הרשב"א, הר"ן, האור זרוע, ספר התרומה, הראש, כולם עתיקו את הדבר הזה של הגאונים, שברתיחה אחת זה כך כמו יין מבושל. וכך פסק מר"ן בשולחן ערוך. אחרי כל הפוסקים האלה, מה אנחנו נשב לערער עליהם? הרי כבר שרתח רתיחה אחת נקרא שמו יין מבושל, ויין מבושל אין בו משום יין נסך. לכן בשביל זה, עכשיו, היום, שהיין הוא מפוסטר, שבא במקומו, הם עושים את זה, כמו שאמרתי, בשביל לקטול את החיידקים. אבל אנחנו ביקשנו מהנהלת היקב, במקום 70 מעלות, נעשה 80 מעלות. בשביל העשר מעלות האלה המיותרים, זה לא בשביל החיידקים, החיידקים כבר נחתלו, הרכו כבר. אבל מוסיף את האתרן האלה כדי שיקרה יותר יין מבושל, כדי שלא יבוא יין נזק. והם עושים ככה, עשו ככה. זאת אומרת, הם כל 70 מעלות, 80 מעלות, והיום כן נמצא מה שיש בתוך האולמות של שמחות. כל היינות הם ככה, לא אחד ולא שניים, כל המינים. וכן לכם מה שמביאים באולמות של שמחות יינות, כתוב יינות כתוב מזרחי, כתוב כל מיני יינות, או מתענבים, כולם מפוסטרים. ולכן הם בא גוי ופתח את הבקבוק ויצק לתוך הכוס, לא נעזר. כל שכן שזה טוב בשביל יהודי שמחלל שבת ספר חסד. שכתבו הפוסקים, ישראל שמחלל שבת ספר חסד אינו כגוי. אם יוצק את מהבקבוק יוצק יין, היין הזה פסול יכול לשתות אותו. זה כשמו כמו ישמעאלי, לא נעשה כמו נוצרי, נוצרי עובד עבוד הזרה, זה לא עובד עבוד הזרה, אין לו לא עבוד הזרה ולא עבוד התעיל, ככה. אבל זה לא כי ישמעאל, כך כותב בפירוש בספר האשכול, של אברהם בר יצחק וחמיב של הרעבד, כן הוא כותב גם כן בפירוש, שכל שישמעאל, ישראל שמחלל שבת ברסיה, דינו כי ישמעאל, כך הוא אומר. כן ישמעאל עושה בשתייה, אז גם כן הוא לקח בקבוק יין ושפך בתוך הכוס, אז זה היה נזה פסול, אסור לשתות אותו. עכשיו שעושים את הפסטור הזה, זה מציל מזה העניין הזה, כי תפסול את זה בפניו, התחיל להשתגע, מה אני גוי? אני הולך לצבא, אתה לא הולך לצבא, אני גוי? מה תעשה? תעשה מחלוקת, תעשה מה זה. לכן, כיוון שיש לנו את העניין הזה של הפסטור, הפסטור הוא מציל את העניין הזה. כשנקע שמו יין מבושל, יין מבושל אין בו בשום יין נסך, ואחר אפילו ישראל מחלל שבת ספר חסד, ששפך בתוך היין, אפשר היה כן. קורה גם כן, יש באמונות הרבים, יש במשפחה עצמה, יש לו למשל, האבא יש לו 5 ילדים, או 4 בנים, אחד חכם, אחד רשע, כן? יש לו והנה הרשע הזה שתה מהיין בליל הקדוש, נותן לאחיו שישתה, זה אחיו הצעיר מסכן, הוא לא רוצה לשתות יין נסך, זה מחלל שבת ברסיה. השני הצעיר הוא שומר תורה ומצוות, אז מה לעשות? לא ישתה, אז מה יעשה? אתה תצור יין שלי? וכן זה יהיה מחלוקות אחר כך, אז ישתה, אין דבר, יכול לשתות. בצד הדין יכול לשתות. אם לא רוצה, נמאס לו לשתות ממנו, אז עשה עצמו כשוטה ולא ישתה, אז חשים את זה בפה ותקף יוציא אותו. יחתים מעט לפניו, חייב לראות אותו כשהוא בולע, יעשה את זה סמוך לפה שלו ויקח את זה. המלאכים שבאו את משה רבן אצל אברהם אבינו, אכלו, כבר אכלו ושלו, הם אכלו, יודעים לאכול, איך עושים? הם לא יודעים מסכנים, לא בינויים לאכול. גם יש להם מעיים, יש להם כבר, פשימה להם מעיים. אז הם לא אוכלים ולא שותים. נראים כאוכלים, אבל לא אוכלו. גם הוא יעשה עצמו שאין לו מעיים. יעשה עצמו ששותה ולא ישתה. יש בכל זאת מהחכמים של הדור שרצו לפסול את היין הזה המפוסטר, שלא יקרא שמו יין מבושל. והטעם שלהם, הראש, אני אמרתי שהוא הוכשע לרמב"ם, ותרץ, מה תרץ? הוא אומר, נראה שבזמנם לא היו רגילים לבשל את היין, אז זה מלטה דירה שכיחה, ולכן אמרו יין מבושל אין בו משום יין נסך, במצד אלה שכיחה לא גזרו רבנן. אז אומרים טוב, בזמנם הייתה מצד אלה שכיחה, היום כל היינות תפסטרים אותה, כבר שזה מצד שכיחה אז זה צריך לאסוף. זה הטעם שלהם, שזה לא נכון, כל הקושה שלהם אין לה יסוד. למה? כל דבר שחכמים בזמנם לא גזרו, אנחנו מוסמכים לגזור בדורות שלנו. אפילו שנשתנו הנסיבות, אנחנו בדעתנו יכולים אנחנו לגזור גזרות אחרי חתימת תלמוד? לא יבוא ולא יהיה. זה מפורש בית יוסף,
באור החיים סימן י"ג, זה מפורש גם במגן אברהם סוף סימן ש"א, זה מפורש באבני נזר סימן ק"ד, כמה פוסקים שכולם יש להם הנקודה הזאת. דבר שרבותינו לא גזרו בשביל הנסיבות שהיו באותו הדור, אפילו שנשתנו הנסיבות לדורותינו, אנחנו לא מוסמכים לגזור, לא יכולים לגזור כלל. לכן מעטה אין שום מקום, אפילו לדעתו של הראש אפשר להזכיר. לכל שכן הראש מקשה על הרמב״ם, אם אנחנו הולכים אחרי הרמב״ם נגד הראש, מה בכך? בסוף בזה כל העניין של יין נסך זה מדרבנה, גזרו על סיטה מינה בשביל בינתם גזירה בדבר שהוא דרבנה. מחלוקת הרמב״ם והראש סדר כדרבנה לכולה, אז מה יש קושיה? לכל שכן שדברי הרמב״ם העתיקו אותו כמה ראשונים ולא כדברי הראש, אפילו בינו הטור ישמית את הטעמו של הראש, כתב את הטעמו של הרמב״ם. אז לכן שזה אין לנו כל כך לשבת להחמיר, לחפש לנו לגבף חמרות, לחפש לנו מה שאמר הראש, על פי זה עשות גזרות חדשות אשר לא סערו מבות השם. לכן לדינה יין מפוסטר דינו יין מבושל, כמו שפסק לנו מרן, אפילו ברתיחה אחת כשמע יין מבושל, כל הפורש ממרן פורש מן החיים, לכן העקר הוא כדברי מרן. ולפיכך אם קרה מקרה כזה שגוי יצק את היין, היין שלנו של ארץ ישראל, אני מדבר בארץ ישראל, אני לא נמצא בקונגו, לא נמצא בארץ ישראל, כי תדעו לכם הפסטור זה יש בארץ ישראל, בחוץ לארץ אין פסטור. בצרפת למשל שם העיר של היין, אין אחד שיוכל איזה שעולה ולא ישתה שם היין, וככה זה, מה יש להם? יין כמו מים. ובזיל הזאת שמה לא מפסטנים את היין. למה? אומרים ירד החשיבות שלו, הטעם שלו ייפגם. אז שותים לא מרגישים הפרש, אבל המומחים מרגישים, אלה שתיינים ששותים הרבה יין יודעים להבחין, זה יין מפוסטר טעמו קצת לא טוב, וזה יין משובח, יין חי. כך הם מבקיעים, אסור לפסר את היין. אם יוכל, אם שהוא ימכור יין מפוסטר, זה הונאה כאשר הוא מענשים אותו שמוכר אותו בתור יין חי, וזה לא. אותו דבר גם בארצות הברית, באמריקה, שם לא מפסרים יין. לכן מה שאני מדבר, אני מדבר על ארץ ישראל. אם גוי לקח את הבקבוק היין ויצק אותו לתוך הכוס, אז מותר לשתות בתוך הכוס ולא מי שזה נזק. למה? פן שמפוסטר אז דינו כיין מבושל, ויין מבושל יבוא בשמיים. כן? תכף מתעדד, כשמרתיע, תן להתעדד. אז כבר נצמעת. ואפילו שהפסטור שלנו זה סגור, ועוד פעם חוזר, הידים שעולים למעלה, חוזרים עוד פעם ויורדים בתוכו. מה בכך? היין הזה שהוא, הידים האלה שעלו למעלה, הם כבר מעטו את היין. מעטו, היין נצמעת. וחזר עוד פעם נגבו בתוכו, מה אכפת לי? זיעה בעלמה שנפלו בתוכו, מה אכפת? זה לא כלום. לכן נשאר הדבר, כמו שאמרנו, שיין פסטור זה כמו יין מבושל. לא היה נסך, אמרתי לך, מפוסטר. מאיפה אתה יודע אם לא מפוסטר? יין ביתי שלך? טוב, אז לא תתן לו לקחת עליו קידוש, תגיד לו אתה לא תקדש על זה, תשאיר אותו לאחרונה יצאו לדגליהם, אחרי שכולם ישתו אחר כך הוא ישתה, ואחר כך תשטוף את הכל שלוש פעמים. טוב, אז אמרנו עכשיו שלושה דברים שהם שמנן, פיתן וינן. השמן כבר אמרנו שתראו אותו בדינו של ביהודה נסיעה, ואין שום חשש, קונים היום שמן מהר, רק צריך שיהיה שהכלים, המכונות שמעשים שם מעבדים את השמן, שלא יעשו אולי משהו אחר שהוא לא קשר. אז לכן מחכים 24 שעות כדי שיהיה לתת טעם לפגם, לתת טעם לפגם מותר, זה הטעם. ולמה הטילו את השמן ולא חשו שמרתיחים אותו בכלים שלהם? הלא הכלים שלהם בשלים בהם נבלות וטריפות. כן, איך אנחנו יכולים לסמוך? הלא הם היו מרתיחים אותם. הגמרא משיבה, סתם כלי גויים אינם בני אומן, לא בן יומו. כשזה לא בן יומו, הטעם שהוא פולט, טעם פגום. והתורה לא עשה טעם פגום, רק טעם משובח. זה טעם לשבח, אסור. זה טעם לפגם, מותר. ולכן לא חשו אחר מקשר, תראו את השמן, לא חשו למה שהם מרתיחים אותו בכלים שלהם. וגם כן יש ספקות, שמה יש להם כלים מיוחדים להרתיח בהם. לא בתוך הכלים, כדי הכדרות שלהם שבשנים לעצמם. לכן שזה אמרו, כיוון שיש ספקות, ספקי ספקות, ותראו את הדבר הזה. וגם אנחנו הולכים לעקבות רבותינו, השמן אין בו שום חשש. רק יבררו שלא יהיו חס ושלום תערובת של שומן חזיר וכזה. עכשיו, לגבי גנם שהתחלנו לדבר בהם, צריך לדעת את הדין, עקר הדין. הוא אמר, עורר בעיה נכונה, יש הרבה אנשים ראי שמיים, לא סומכים על היינות האלה, פני שגם כן יש רמאים שעושים רוב היין, רובו מים, מקצתו יין. אז, אני זוכר לפני 30 שנה, היה אחד שעובד במחלקה הזאת של יקב שור, קוראים לזה יקב שור, אז הוא היה עובד שם במחלקה ההיא, בא אליי בסודי סודות, ואמר לי שהוא יש לו תפקיד אחראי, פקיד בכיר, ושם עושים כך. שמים 17% יין אמיתי ו83% מים עם סוכר וכל מיני דברים, חומר משמר ודברים, 83%. אני תקף הבנתי למה עושים ככה, מה 17 גמטריה פה שזה הם עשו ככה? אלא פשוט הרמב״ם כתב בהלכות של נסח, כל יין שהוא שישית מהמים כולו, יש היין מכל הקיים, מכל היין, מה שיש לפנינו, שישית הוא יין והשאר מים, זה כבר אין עליו תורת יין נסך. נגע בו גוי, לא מנסך אותו. למה? שזה לא יין. שמה מזוק פי שש, יש 5 חלקים מהמים ושישית יין. זה לא טוב, זה לא עורכה שמו יין, ולכן לא שיבוא לסוך. הם למדו מהלכות יין נפך לגבי הלכות יין. מה נקש עם היין? אם יש שישית, אז זה לא טוב. אבל עכשיו 17% תכפול אותו, יהיה 102, נכון? זה הם מתחכמים. הם רוצים שישאר עליו תורת יין. אבל יין זה ביוקר. לקלוט הרבה ענבים, יהיה הרבה ביוקר. המים הוא בזאת. לא יקרתו מו היין. מה הם עושים? מערבבים אותם, עושים יין מזוג, יין מזוג. אבל איזה מזוג? או לאותה מזיגה, מזיגה מוזגים המנו, שני חלקים, 3 חלקים, וזה בזמן רבותינו שהיינות היו חזקים. מרן כותב בשם רבנו יונה, היום הדורות שלנו, היינות שלנו חלושים מאוד. אם יעשה הרוב, אם יעשה את הרוב מים, אז זה פסוד, זה לא נקש עם היין, זה בסדר טעמו, זה שר שם טעם. אבל הם מתחכמים, שמים איזה חומרים, איזה טעמים, וחומר משמר, ואני יודע מה, וצבעים, וזהרו מן הצבועים, ושמים את זה ועושים את זה יין. זה יין אמיתי, מרן כל שכה, הרוב יין, כך סבל מרן. ושאר כתבו גם כן האחרונים. כן, בא זה האיש הזה מסכן, מתוודא, בבקשה, אל תפרסם את שמי, אחר כך יזרקו אותי מהעבודה, שבאתי לגלות את הסודות שלהם. ואחרי שאני ידעתי את הדבר הזה, פרסמתי ברבים, זה היה לפני 30-40 שנה, שלא יקנו יין של שור, בפני שזה שור או חמור, שם בתוכו הרבה מים, אז לכן זה פסול לקדוש. לא לקנות יין, רק יין אמיתי. מאז הרבה אנשים עשו בבית שלהם יין, היו עושים בבית. אבל אני אמרתי להם שאנחנו בדקנו בעצמנו ביין של כרמל מזרחי, יש להם קרמים לראש, הם הרבה ענבים, ולכן שמה היין שלהם הוא אמיתי, 90% יין. ל-10% ספירט. ומאיפה נעשה ספירט? גם כמיין. אז לכן אין בו שום חשש. לכן לקנות יין רק מכאן במזרעי. כך פרסמתי ברבים. היה אחד שהוא קשור מעדה החרדית, ועל היין שזה של שור יש חותמת, חותמת שבדין צדק. אז הלכת להם, היה אחד עליו שלום רבי דוד יונגרד. אז הלכת לו, אמר לו, פלוניך, אמר שהיין שלכם 83% מים, רק 7% יין, וזה פסול לקדוש. אבל מי אמר לך שזה פסול? ומה יש עם זה ככה? אמר לו, זה קדוש? מרן אומר צריך הרוב. אבל אנחנו אחראים למרן, אנחנו תראה מה כתוב בחותמת שלנו, בדין צדק לכל מחלות האשכנזים. אנחנו לא אחראים לספרדים. אתם לא רוצים לקנות, לא תקנו. תתמכו אחרי מרן. תעשו לכם יקב אחר, תעשו. לא יקב שור, תעשו יקב חמור. יודע, תעשו משהו. זה התשובה של הרב חבר בדין צדק של עדה החרדית. כלומר, בעקיפין הוא הודה שזה ככה. לא אמר לו שזה לא נכון, לא 17%, שוטר, לא אמר לו. שמעתי אחר כך, כשבא הרב וייס, שהיה הרב של העדה החרדית, בתנאתם הוא רוצה שיעשו לא 17% יעין אמיתי, אלא 20%. הוא סיף 3%. אבל 80% נשאר מים. שבעדת מרן, שזה לא יין. עשו לברך עליו, בורא פרי הגפן. כל שכן שעשו לקדש עליו. לכן, מאחר שנעשה ככה, אז אחרי נשארנו בהחלטה שלנו, רובה דרובה, או עושים יין בבית, או קונים יין מכאן ממזרחי, וזה מה שהיה. בזמן האחרון, ראו שכל הקניינתים שלהם עוזבים אותם, ואפילו אשכנזים יראי שמיים, שמעו את הדבר הזה, אחרי הפעם. מה, הם לא אחראים? מה זאת אומרת? אם יש חותמת, אז גמרנו, החותמת, נמי החותמת, הפטילים והמטעי האלה. כתוב שם, נקים, טבל, ושביעית, ותרומות ומעשרות. ודאי, אם זה מים, אין לו לא טבל ולא שביעית. אם הוא איזה שביעית, איזה יאי, איזה יש אנשים הקופנים שעושים יין בבית, ואלה צריך גם כן להגיד להם את ההלכות שנוגע לעניין הזה. עכשיו במקרה יש אמא יהודי מחדש שבת הפרהסיה, לקח מהבקבוק ויצק בתוך כוס אחר. מה שיצק זה פסול כשמו יהיה נסך, מה שנשאר בתוך הבקבוק נשאר כשר. למה? יש סברה, ניצוק חיבור. מה זה ניצוק? אותו הכלוח, בשעה שאני שופך מתוך הבקבוק אל תוך הכוס, זה כלוח. זה מחבר מה שיש בתוך הכוס אל תוך הבקבוק. מה שיש בתוך הכוס זה נעשה בשביל מעין נסך. אז הכלוח הזה חוזר ועושר גם בתוך הבקבוק. כך דעת הרבה פוסקים. זה באמת הלכה כמותה לגבי יין שיצק אותו נוצרי. אבל יצק אותו ישמעאלי? לא. למה? מרן מחלק ככה אומר, כל שאדם עושר גוי שהוא עושר בהנאה, כמו נוצרים שעובדי עבודה זרה הם, כל שהוא עושר בהנאה, מה ששפך בחוץ עושר בהנאה. לכן גם מה שיש בתוך הבקבוק נאסר בשתייה, יורדים דרגה, אבל נאסר בשתייה. אבל ישמעאלי שיצק מתוך בקבוק שאינו עושה מה שבחוץ רק בשתייה, מה שנשאר בפנים מותר אפילו בשתייה. כבר כל דבר יורדים דרגה. עכשיו אמרנו כבר, ישראל, מחלי שבת הפרהסיה, אין דינו כמו נוצרי, דינו כמו ישמעאל. אז ממילא, מה שיצק בחוץ נאסר בשתייה. מה שנשאר בפנים, לא אומרים ליצוק חבור ולאסור אותו בשתייה, אלא מותר גם בשתייה. ולכן, אם כבר יצק, אמר לו, טוב, טוב, תודה רבה, תשאיר את זה, הוא לוקח חכה מה שיש לך בקבוק, שופך בתוקות אחר, ודיו. כשנמצאים בשמחות, זהו בעיה. לפעמים בא כל אחד, כאילו בא לעזור לרב, הוא רוצה לסוק לו את כוס היין, כדי שיקדש עליו. כן? לפעמים מביאים, אני יודע, הרבה פעמים, מביאים יין ביתי, לא מביאים יין של השוק. ואז הבא, מכינים אותו, לשמחה להם, להכין יין ישן נושן כמה שנים לכבוד החתונה של הבן שלו. הוא שומר אותו בתחילה עצוב בשביל הבן שלו, ואחר כך כשמיים יוצאים את זה יש להקפיד לא לתת לכל אחד בכל מנדיבו שיבוא ויצק לו, בדעבוננו יחווה מחייב לשבת לפרסיה. אז לכן ייתן את זה לאדם ירא שמיים שמכיר אותו, יאמר לו שהוא יצק לו בתוך הכל, שאם יצק לו איזה אדם שהוא מחייב לשבת לפרסיה אסור לשבת את היין הזה. יש לקדש עליו אחר כך, יש עכשיו ברכת ירוסין, ברכת נישואין, צריך לזהר. לצערנו יש עוד בעיה, כשזה היין ביתי אחרי ששותה הרב נותן לחתן ולכזה לשתות. לצערנו יש חתנים כאלה שהם גם כן מחיי לשבת הפרסיה, או החתן או הכלה, כן, אחרי שהוא נותן להם לשתות יש אחר כך כשבא לעשות ברכת שבע ברכות ברכות נישואין, אז אחר כך איך ישתה הרב מהכוס הזה שתו ממנו אנשים מחיי לשבת הפרסיה? יש אומרים חתן מחלים לו כל עוונותיו. נכון, חתן מחלים לו כל עוונותיו, במה דברים אמורים, שחזה בתשובה, אבל מפובד בשרס בידו דעתו נמשיך להחליש שבת הפרסיה, אז מה אנחנו יכולים לעשות? לכן יקפיד הרב שלא יברך על אותו הכוס ששתו ממנו החתן והכלה, לא יאמר אם תביא כוס אחר, זה היין כבר פגום שתו ממנו, זה לא קשר בשביל שבע ברכות. אז קחו כוס אחר ומלאו ממנו עוד פעם כוס אחר ואז יברכו אדם, כדי שהחכם צריך לשתות מהכוס, לכתחילה צריך לשתות מהכוס. פחת ירוסין, אם הוא לא ישתה, יש הרבה אומרים מותר לברך ברכת ירוסין אפילו בלי כוס, הכוס לא לעקובה, אך כיוון שזה לא חובה, אם אני לא אשתה ממנו שברכתי בו רפרקטיה, זה יין של הרשות, לא יודע אם יין שבחובה, אם אני לא אשתה ממנו זה ברכה לבטלה, אני חייב לשתות לפני שישתו חתן וכלה, אני חייב לשתות. לא כמו רבני אשכנזים שמקלים בזה, הפני ישוע הוא תמח על רבנים אשכנזים שלא שותים מהרבנים, אלא אחרי שגומרים מקדש עמו יפה על ידי חפת וקדושים נותנים ישר לחתן ולכלה. הוא אומר שזה לא נכון, צריך לשתות הרב תחילה ואחר כך תת להם, וכבר העריכו בזה האחרונים, למעשה כך צריך להיות. הרב הרי שמברך ברכת אירוסין מקדש המשל הזה חפז וקדושין ישתה מעט ואחר כך שתים לחתם ולכלה, כך הדין. ולכן גם אחר כך כשישתו החתם והכלה ייקח כוס אחר ושיר בכלל שבע ברכות, אם החתם והכלה אחד מהם לא הגון ומחלי שבת הפרסיה. מסתמה לא צריך הרבה לחוש לזה, אבל אם אנחנו יודעים בעבונת הרבים ויודע צדיק נפש בהמתו, יודע שזה החתן לא בסדר והוא הולך מוכרח בשביל כבוד המשפחה, מזמינים אותו שהוא יעשה את הקדושים, מה יעשה? אז אין לו בהירה, לכן יצווה לעשות כוס אחר שיהיה בשביל שבע ברכות ולא כנס בחשש של יין נסך. אני חוזר לגבי פיתן, פת גויים אמרנו אם היא פת פרטר מותרת, פת בעל הבית אסורה. אפילו אחי יש דנים באמת, אם פת בעל הבית שאין לו בנות, שריס אין לו בנים אין לו בנות, אז מה שגזרה משום בנותיהם זה אין לו בנות, איפה שום דבר, עקר ועקרה אין לו שום דבר, אז מאיפה יש חשש? אז האם מותר לקחת פת בעל הבית כזה או לא? כתבו הפוסקים לא פלוג רבנן, חכמים לא חלקו בין יש לו בנות אין לו בנות, זה לא משנה, הגזרה היא על פת עקום, פת של גויים, לנו פת בעל הבית גוי, בין שיש לו בנות בין שאין לו בנות, יהיה קרוב דעת ייקח ביתו של מישהו אחר גם כן, לכן אין לחלק בדבר הזה בין אדם שיש לו בנות או אין לו בנות, לא משנה כדאי. אצל כהן מדיין היה שבע בנות, ודאי החששה קרובה, כמו שעקב סבת לקחת ציפורה יכול היה לקחת עורבתה גם כן, אבל ברוך השם משה רבנו השם שמר אותו לקח אישה צדקת, אבל מה שאין כן לגבי אדם שהוא נעשה חלדוקים ונאמר זה אין לו בנות, זה יש לו בנות, אותו אחד לקוח הקמים בזה. לכן האיסור הוא מוחלט, יש רק מחלוקת. יין של פת של קראים, אם קראים מזמין אותו בביתו ונותן לו מהפת שלו שהוא עושה אותו בבית, האם מותר או אסור? הקראים יש בהם בעיה. שורש הקראים זה היה ענן, שאומר הרב רבי אברהם ובן עזרא, ימח שמו כענן, ככה הוא אומר. והמעשה שהיה כך היה, ולפני 1,000 שנה, יותר מ-1,000 שנה, היו ממנים ראש גלותה, ראש הגולה. מה זה ראש הגולה? נצר ממלכות בית דוד, שהוא מזרעו של מלך דוד. כך היו, היה להם מסורת, יודעים מי האנשים האלה. והנה חכמי ישראל שהיו באותו המקומות, כולם גאונים, באותו הדור, יש דור הגאונים. בתקופת הגאונים היו מחליטים מי צריך להיות ראש הגולה. ראש הגולה הייתה לו סמכות לשמור את משמרת התורה, להעניש משעובר על התורה, לסמכות מהממשלה, מהמלך. המלך נותן לו סמכות לעשות, להענוש, לעשות כל מה שהוא רוצה. אפילו גזר דין מוות הוא יכול לעשות. כך היה ראש הגולה. כמובן, חכמי ישראל, גאוני ישראל, הוא חריב אדם ירא שמיים. מה שאומרים לו, הוא עושה. הוא בעצמו ירא שמיים. רוצה לשמור משמרת הדת. אז מה, ישימו את החתול לשמור את החלב? יביאו אחד חלוני? מה יעשו בחלוני הזה? לכן היו מקפידים שיהיה אדם ירא שמיים. והנה, אבא שזה ענן, מת. הוא היה ראש הגולה. בנו יורש אותו. זה ענן, אבל חזעו אותו, היה רשע, מתאר אותו, הוא ברשעו מתחדתו ועצפו. היה גם כשהיה צעיר, עוד היה גם כחברבש, ואת הכתוב יפתח אנשים ריקים, ריקים ופוחזים כמוהו. ראו ככה רבנים, מנה מנה את זה ראש הגולה, אוי לא, יעשה אחר כך כל מיני בעיות, כל מיני דברים. לכן החליטו להעביר את המשרה ממנו, ונתנו את זה לבן אחותו שהיה ירא שמיים. הוא ראה ככה, התמרד, לקחו ממנו את המשרה. ראש הגולה היו לו סמכויות גדולות, היו עושים לו כבוד גדול, היה יוצא, הולכים לפניו 50 פרשים, רוכבי פרשים, איזה כבוד, כולם חרבות של עופות, אוי לו מי שיפגע בו, אוי לו מי שעשה איזה דבר. וכן, והוא סיז כל הכבוד הזה, כל המשכורת שלו באה מהמלך, כל הדברים האלה. לכן נתמרד נגד חכמי ישראל, הלך והלך עם כמה קבוצה שהיו אוהדים אותו, אנשים שהם כמוהו, ועשו להם לבד, לבד. אז הוא כפה בתורה שבעל פה, כפה בתורה שבעל פה, ומתחיל אמר להם, אני אחבא לכם גמרא, תעשה לכם גמרא של רבינה ורבי אשה, נעשה לכם גמרא חדשה. שלפי דעתו הוא אומר, זה בשביל לחצות את קנונו, זה יגיד שהוא רוצה משרה. בקיצור, אנחנו גאוני ישראל אצל המלך, תראה מה שזה האיש הזה רשע הזה עושה, אתה שמחת את עצמך על מה שעשינו ונתת את המשרה של ראש הגולה לבין אחותו. מה הוא עכשיו עושה במה לעצמו? הוא הולך ועושה לאנשים אחרים, מתמרד במלך. המלך קבל את הטענה שלהם, נקח אותו, שם אותו בבית האסורים. הוא נשאר בבית האסורים, וכל האנשים שהלכו עמו פוחדים עכשיו על עורם, כולם סותמים את הפה שלהם, לא מדברים כלום. היה שטן אחד בתוך בכלא הזה, בית הסוהר, וזה גוי אחר שנדון על איזה גניבה, גזלה. הוא ראה אותו, הוא מתקרב אליו, מה טובך, למה שמו אותך בכלא? וזה סיפר לו כל העובדה. תדע לך שזה חמור מאוד, אתה צפוי לגזר דין מוות. המלך אמר, אתה מרק תביא, אני מניתי את פלוני ראש הגולה ואתה הולך עושה לך שכר ראש הגולה, מה אתה מורד בי? יגזור עליך גזר דין מוות. ואז הוא בא, תיעץ אותי, מה אני אעשה? אני אעץ אותך איתה, אבל תקבל אותה ממני. אני אומר, כן, תקבל, מה שאתה אומר לי אני אעשה. תשמע, כשהוא יביאו אותך לבית המשפט בראשותו של המלך לדון אותך, תאמר, אדוני המלך, אתה מנית ראש הגולה על כל האומות, על כל הדתות, ومن نتا راكب في دات يهوديم ويقول له خفضا في دات يهوديم إنما أنا من نتا زعل نصرين استمر له أدوني ترى زي من نتا أوتو صار مكبر علي هو رشا قراشا دا يهوديم אבל הוא לא רעשה בשביל היהודים, הוא עשה דת אחרת שלא מאמינים בדת של היהודים, לא מאמינים בגמורות שלהם, אין להם תורה שבעל פה, לא מאמינים תורה שבעל פה שבהם, יש להם דת אחרת, רוצים לעשות אחרת. מה, אין לך דמוקרטיה אתה? כך תאמרו למלך, והמלך יקבל את הטענה שלך, למנה אותך ראש הגורה של הדת האחרת, לכל הפחות תשחרר אותך. אבל זו עשה טובה, וכך היה. הגיע אצל המלך, אמר את הטענות האלה, המלך אמר לו, בסדר, אתה צונק, אני מניתי ראש הגולה על יהודים, אתה לא יהודי, אתה אומר שאתה לא יהודי מהאלה, אלא אתה יש לך דת אחרת, דרך לשנום, יאללה, שחרר אותו. מה נאמר לזה? המשיך מתחכם. אז כפר בכל התורה שבעתה, ויצא לעשות כל דברים חדשים, אנשים בסערון עבוד לכם. כשנחלקו ונעשו אנשים נפרדים מהיהודים, כמובן, אין להם גטין, עושים גט? איזה גט? מי אמר לעשות ככה את הגט? מי אמר לכתוב ככה את הגט? צריך יהיה לשמה, צריך יהיה לשם עדים, ושחתמו עדי חתימה קרתי, עדי מסירה קרתי. איפה כתוב בתורה? וכתוב הספר כרצות וכתוב נתן בידע. יבוא הבעל, יכתוב בכתב ידו, אפילו כתב חפומים, יכתוב ויתן לה, חלף, תרי גורש. איפה כתוב שצריך להיות כתיבה יפה, כתיבה נאה, לכתוב את שמו, לכתוב את שמה, לכתוב לשמה, איפה כתוב את זה? קודם מה שלא כתוב, הרשעים האלה בועטים בו, הם מאמינים בו. ממילא, קידושין, מה זה קידושין? הרי את לוקח לו כסף, הוא שווה כסף, הרי את מקודשת לי, וטבע על זאת כנס משה בישראל. חוכמה יתרה, לא צריך בדבר הזה. נמצא, הם מקדישים, אבל הגרושים שלהם לא גרושים, לא שומעים כלום. הנייר הזה של הגט נצור עפית נוחתו יפה, נושב את לום חשפה בעלמה. עכשיו השן זאת התגרשה בבית דין שלהם, הולכת חכם, מתחתנת עם מישהו אחר, מביאה מנו ילדים, יעדיין ממזרת, הילדים ממזרים, למה יעדיין אשת איש? הקדושים שלה לא פתחו, הגט לא שווה כלום, הקדושים קדושים, הגט לא גט. ממקימה הלכת חתנה על מישהו אחר, כל הבנים מהשני זה בנים של אשת איש, כן? כולם מבזרים, לכן גזרו חכמים שלא להתחתן בהם, ופני שהם בהם תערובת של מבזרים. לא אומרים על כולם מבזרים, חלק מהם מבזרים, זו הטענה שפסלו אותם לבוא בקהל. עכשיו אומרים כמה אחרונים, הועיל בנותיהם אסורות לנו, שאסורות הם החשד ממזרות, אז גזירה משום בנותיהן, עשו לקנות פת מקראים, יש מאפייה של קראי ומוכן לחם, זה הבן, או שהוא מזמין אותו בביתו כמו שם פת בעל הבית. אסור, למה אסור? כי יש גזירה שמייחתן עם ביתו, וביתו אסורה לבוא בקהל. זו טענה שכמה אחרונים שאוסרים לקנות פת של קראי. אבל הדבר לא יעשה בזה מחלוקת, וביעקב ברב רבו של מרן, למה שאמרתי לכם, זה כתב בזה הרבנו שמשון בתשובה, תשובה בבית יוסף לבין העזר סמדלת, וכך פסק הרמה. אבל רבנו יעקב בר יקר ברב שהיה רבו של מרן לבית יוסף, כתב פסק דין להתיר אותם. למה? למה? איך מתיר אותם? הוא אומר, בדורות הראשונים עוד לא העיזו כל כך שתעשות גט ככה נייר בעלמה, עדיין היו שומרים את המסורת, לא כל דבר בדבר בעטו בו, לכן הגטים שלהם לא ברור שהגט פסול, יכול להיות שהגט קשר. היו מביאים אנשים עדיין מומחים, לא היו מעיזים ככה לעשות את זה של בדק כמו שהם רוצים, כמו שעושים היום, אלא היו מביאים אנשים מומחים, מביאים סופר גטין מומחה, מביאים שני עדים מומחים כדי שיחתמו את שמם, והיו כותבים גטין כדת וכהלכה בדורות ההם, שעדיין לא העיזו פנים. אחר כך לאט לאט התפקרו, אבל קודם היו עושים עדיין גטים כשרים. כך מעיד רבי שמואל הכהן, חברו של הרדב"ז, רבי דוד בזמרה. לכן אומר, אם תאמר לי על הזמנים ההם, הגטים שלהם היו גטים כשרים. ממילא אין כאן חשש מגזירות, לכן מטיל אותם לבוא בקהל. אומר, הדורות האחרונים, גם הקדושים, הם בעטו גם בקדושים, הם לא עושים קדושים בכלל. כך כותב רבי יעקב קסטרו, תלמידו של מרן, תלמידו של רדב"ז, כותב, מעיד אני עלי שמיים בארץ, ששלחתי שני תלמידי חכמים, שני אמנים עלי, ונוכחו בשעת החתונה שהם עושים, שהם עורכים, אז סתרו שלא יראו אותם, והיו מסתכלים ורואים את הקדושים שהם עושים. לא קדושין, לא כסף ולא שווה כסף, כלום. רק מה יש? יש נייר אחד, כתוב שם פסוקים פסוקים, ועומד החכם להרע שלהם, שעומד בראש, שהוא מסדר קדושין, אומר, וקורא את הפסוקים האלה, לא יותר. ואחר כך, האנשים הם לבד, הם צנועים. האנשים לבד, והנשים לבד. החתן לא מסתיר שום דבר, לפני קהל ועדה. לא נותן לו שטר ולא כסף ולא שום דבר, אלא אחרי שגומר החכם להרע על זה, קורא את מה שכתוב שם, מתקרב איפה נמצא את הכלה, הוא מוסר לה את הנייר הזה. וגם שם לא כתוב זה שם החתן, לא שם הכלה. אם המקדש בשטר מקודשת, מה זה שטר? צריך שיהיה כמו הגט, שיכתוב את שמו של החתן בשם אביו, שם הכלה, שם אביה, ויכתוב את זה לשמה לשם קדושי גמורים, כפי מה שצריך להיות בגדר, ויציאה והייתה. וזה לא עושים, אף אחד לא, לא כתוב שום דבר. רק מודפס פסוקים, כמה שפסוקים שיש בענייני אישה, מצא אישה, מצא טוב, מצא אישה, מצא רע, לכן זה מה שכתוב שם. זה מה שיש. כן, לכן בשביל זה אומר, אין כאן קדושים, ואין כאן גט. היא פינויה, כמה שהיא פינויה, כן, בשביל מה? תאסור את הבנים שלה. קדושים וקדושים, נזרה לה לנזרה, חרמה לה לחרמה, אם כן לא קדושים ולא גרושים, אז מה אתה רוצה מהם? כמו שישב אדם על פנויה, וישייך בזה איסור של אשת איש, הרדב"ז הוסיף עוד. אפילו תמרצה לומר שהם עושים קדושים, הוא אולי עדיין לא ידע שבאמת לא עושים קדושים. יכול להיות, כך רואים את דבריו. זה כותב תלמידו, יעקב קסטרו, ששלח ובדק וראה שהם לא עושים קדושים. אבל הרדב"ז היה חושב שבאמת עושים קדושים. לכן מה קדושים? קדושים. והגט לא גט, אז זה בעיה, זה ממזרות. מה אמר הרדב"ז? אומר, העדים שהם מביאים שעת הקדושים, שעל פיהם נחתך הדבר שהשעה הזאת מקודשת, הם מביאים מהם ובהם. בריהם כופרים בתורה שבעל פה. אדם שכופר בתורה שבעל פה הוא עד כשר? אין לך עד פסול גדול מזה. המקדשת פסולי העדות, אין המקודשת, הלכה פסוקה. כן, אין כאן קדושים, אין כאן גירושים. זה טענתו של הרדב"ז. ורבים מאותם הדורות סוברים כמו הרדב"ז. הרדב"ז מצא כתיבת יד מתשובת הרמב"ם, שמכשיר את הקראים לבוא בקהל. הוא מעיד לנו ונאמר עלינו הרדב"ז, שמצא בכתיבת יד של הרמב"ם, שפוסק שהקראים מותנים לבוא בקהל. חוץ מזה, יש עוד כמה ראשונים שכתבו את זה שבאים, שהם מותרים לבוא בקהל. בזמן האחרון היה רבי אליהו חזן, שהיה הבית דין באלכסנדריה של מצרים. יש לו ספר תעלומות לב. גם שם כותב. רציתי לבדוק האם באמת הם עושים קדושין או לא. ושלחתי כמו שאמר מעריקש, הוא ידע את התשובה הזאת, ושלחתי לבדוק. שלחתי שני תלמידי חכמים שנאמנים עליי, והסתתרו אחרי הקלעים והסתכלו יפה מה עושים בקדושים. אותו דבר שאומר מעריקש, אותו דבר בדורות שלנו. ביהו חזן היה סך הכל לפני תרסז, זה נפטר כלומר פחות מ-100 שנה, והוא אומר שגם בדורות האחרונים לא עושים קדושים בכלל, אלא כמו שאמרנו יש נייר, כתוב שם איזה פסוקים, וכלומר איזה מברך לאהו בכל גדור כדלה תחשב לו, עומד וקורא את הפסוקים האלה וזה הכל. זה מה שיש. אם אין קדושין, תחשש שגרושין. לכן מתירים אותנו לבוא בקהל. יש מחלוקת בזה, המחלוקת לא בפזה. גם בדורות האחרונים היו הרבה במחלוקת הזאת. רבי שלמה משה סוזין היה ראשון לציון לפני 150 שנה, גם הוא מהפוסנים. לעומתו חלק עליו רבי יצחק אבו אלעפיה, שהרב הראשי של דמשק, שפסק גם כן להתיר אותם לבוא בקהל. וכן גם לדורות האחרונים יש מחלוקת. באמת עד הדור האחרון היו במצרים רבני מצרים היו מתירים אותם. אז כשאני הייתי במצרים היה שם פנקס מעשה בדין של הרבנים שמצד הרבנות במשך 150 שנה, וכל אחד אחד שהיה עושה איזה דברים שיש בהם עקולי פישורי שבהם צדדים להערכה לעצור או להתיר, היה כותב במעשה בדין בכתב ידו כך וכך הוריתי הלכה למעשה חז יד דרך, וכי שנשאר שם במצרים לא יודע מה נעשה בו. ואז ראיתי כתב ידו של רבי פעל הרון בשמעון שהתיר כמה כאלה כמה קראים לבוא בקהל, מביאים אותו מקבל עליו דברי חברות בפני שלושה בדין שמכאן הבא יתנהג על פי כל מה שאומרים רבותינו ויעשו מדבריהם מימין ושמאל, הן להקל הן להחמיר כל מה שאומרים רבותינו, כי הם הרשעים האלה הקראים הם יש להם גם קולות וגם חומרות, ולא את עצמם שהם רק מקילים אלא גם כן מאחרים, כמו שאמור יש מקלו יגיד לו ויש חמורו יגיד לו, אז גם כן הם מחמירים. מה מחמירים? למשל כש החכם להרע שלהם בא אלינו פעם כדי שנתן להם איזה מקום איזה חלקה לשחוט שם את הבהמות שלהם, אמרתי לו מה יש? תקנו מהבשר שלנו ונגמר. אבל לא, הבשר שלכם פסול, פסול לאכול אותו. למה? מה יש בו? יש בו אתם שחטים אותו ואת בנו ביום אחד. מי אמר לך? לא, בהמה מעוברת אתם שחטים אותה, נכון? כתוב בפירוש בהמה מקשב פשט עובר את ידו וכך וכך, אז אנחנו משחטים, מה יש? אבל זה אותו ואת בנו, העובר הוא בפנים, זה נקה שמו בנו, אבל בנו אחרי שיצא להעביר העולם לא שהוא בפנים. טוב, מה אפשר לעשות? שוטים עושים אותו ואת מנו, זה קוראים זה אותו ואת מנו. הסכין שלהם סכין פגומה, סכין של המטווח, אין בה לא חד ולא חלק ולא שום דבר, זה לא זה שחיטה, זה שחיטה של עיסב, זה שחיטה של דם. אבל מה לעשות? שוטים, זה הרשע הזה, הוא מוביל אותם. ולא עוד אלא כל לוח, כמו שאנחנו עושים להבדיל לוחות של שנה, שנה תשנית דלת ונהי, גם הם עושים אותם לוחות. אבל מה כותב, מה יש בלוחות? הכל הקדמות שכולם שסף כסף על הרבנים שקרעו את כפור ביום פלוני וקרעו את ראש השנה ביום פלוני. יש לנו כללים, אנחנו סתם קובעים, לא, הם לא מאמינים, הם לא מאמינים בכללים האלה, לכן עושים את כפור ביום אחר, עושים שבועות, חג שבועות לעולם עושים ביום אחר. מתי אנחנו עושים חג שבועות? אנחנו עושים אחרי 50 יום שמתחילים לסוף ספירת העומר, אחרי 7 שבועות, כן, אחר כך כתוב תפתרו 50 יום וכרתים חדשה לאשם. הם מתי עושים שבועות? לעולם מתחילים ספירת העומר אחרי השבת, שבת חול המועד, לא אחרי יום טוב. הם מפרשים שבת, שבת בראשית, וספרתם לכם מחרת השבת. מה זה מחרת השבת? המפרשים כמובן יום טוב, יום טוב זה שבת, שבתון, תקף מוצאי חג הפסח, יום טוב ראשון של פסח, מתחילים לספור ספירת העומר. הם לא, הם לא יספרו ספירת העומר עד שיגיע שבת חול המועד, ואחרי שבת חול המועד מתחילים לספור. אז זה עולם חג השבועות שלהם נפול ביום ראשון, זה עולם ראשון, הם מתחילים לספור במוצאי שבת וזהו תקף. ואנחנו לא עושים כך, אז תמיד חג השבועות שלנו, חג השבועות שלנו עובדים כמו בחול, הולכים, פועלים, עושים הכל, כל המלאכות. ואילו בחג השבועות שלהם זה יום טוב, כאילו איזה יום טוב? יום צעדי אב, זה יום טוב. זה כל התורה שלהם כולה תורה מאוסה, כולה תומעה ושטרה אחרה, כולם נגד רבותינו, נגד כל קבלות רבותינו, נשארו בתומעתם, בתחלתם והצפה, כמו הצדוקים שבזמן חכמי התלמוד הם ממשיכים את השלחלת שלהם. כן, בכל אופן, אם בא מקבל עליו דברי חברות כשבאים רוצים להביא יותר שיבוא בקהל של ישראל, אז עושים לו דברי חברות, שיקבע עליו מכאן מן הבא, שיעשה כל מה שגידו רבותינו. יש כיום שבאו כולם עלו, היום כל הקראים כולם עלו לארץ ישראל, אבל יש הרבה מקומות שברוך השם התפזרו, מתפללים עמנו, החגים שלנו, החגים שלהם, כפור שלנו, כפור שלהם, הם מתפללים יחד איתנו, אבל יש להם מקומות מרוכזים שם, הקראים, ועשו להם במה נפרדת, שהם בתכנסת לבדם, אם זה באשדוד, אם זה ברמלה, אבל לצערנו הרב, יש הרבה פעמים שמכירים אחד כשני עם הילדים של הרבנים, ואחר כך רוצים להתחתן, אז יש בעיה, לקבל אותם, לבוא בקהל, או לא לקבל אותם, יש בזה חלוקי דעות מן הרבנים, זה לא דבר פשוט. אז בכל אופן, תאמר לי שזה ספק, וזה ספק בעצנו, לגזור גזירה משום בנותיהם, הלא כל אלה שעושים אותם, זה ספק ממזר, בספק באלו, בספק באלו, של ביתן, שמלן ואינן, זה מדרבנן, ספק דרבנן, זה כולה, בשביל תאסור את הפת של הקראים, זה כבר דבר רחוק. לכן לדינה, אם יש קראי שיש לו מעשייה, מותר לקרות ממנו פת. תחשוב אותו פלטר, מה יש? תכנים מנה פלטר. רק אם הוא מזמין אותך לביתו, מה לטבע נתבר? מה לך אתו? תעזוב אותו. אלא אם כן, רוצה לחזור בתשובה, זה עניין אחר. אתה רוצה לקרב אותו, מצווה לקרב אותו. שישמור שבת כהלכה, שישמור את הכפור שלנו כהלכה, לא כמו הרשע הזה שכותב להם בדוח. בצד אנחנו עושים כפור, להכעיס, מוכרח לעשות יום אחר. וכפור שלנו אוכלים ושותים, זקניבים, סוף המוות רועץ. וביום הכיפור שלהם עושים להם זה כיפור אחר. זה ודאי שצריך, אם אדם יכול להשפיע ולקרב אותם, מצווה, סוף סוף, ישראל, כפי שחטא, ישראל הוא, מצווה לקרב אותם. טוב, נאמר איזה פסוק. ואת חנן אל השם בעת ההיא לאמור. רבותינו אומרים, 500 ו-15 תפילות תפלל משה רבנו בשביל שיזכה להיכנס לארץ. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו מתאבל תפילתם של צדיקים, לא הפסיק אותו, מתפלל מתפלל, אבל אומר לו, רב לך שלא יאמרו הרב כמה סרבן והתמיד כמה מפתיר, רב לך אל תעשה את זה ולהם את הדבר הזה. כל מה שאמר הקדוש ברוך הוא ובשרבנו אין פירושו שהוא מסרב לקבל את תפילתו. תפילתו עשה רושם, אני אומר לו, עלי ראש הפסקה וסע עניך ימה וצפונה תימנה ומזרחה. אז מה שהוא ביקש לראות את הארץ נתן לו, רק עבר מה זה לא, זה לא נתן לו. לעבור בפנים לא רצה, למה? אם הוא עבר בפנים כבר הוא מוחזק בארץ ישראל, אי אפשר לסדק אותו, מושים לחברו על הבריה, איך תותיר אותו? מספיק לך, רב לך, עלי ראש הפסגה וסע עיניך ואוהב עיניך. אתה רוצה לראות תרסה? בבקשה, תסתכל, אתה יכול לראות, אבל להיכנס לפנים, אתה רוצה לו. הוא שומר גם כן למדרש, אמרו, עבר הנה, אתה מבקש, מה יהיה על כל אלה שמתים בדבר? אלה כולם עתידים לחיות לחיית המתים, יעבוד משה בראשם והוא יביא אותם. הוא יגאל אותם, שישים רבו. אני אשמע לך או אני אשמע לשישים רבו האלה, המסכנים, שכולם יתו במדבר. מי יגאל אותם? כשיד חיית המתים, מי יגאל אותם? אתה הגואל שלהם. אתה גואל ראשון, תהיה גם כן גואל אחרון. אתה דואג להם. אתה מסעת נפשך עליהם. ואתה מתסחת אותם ממעין מהחן אינם בסבלך שכתבת. אתה שמסעת עמך, על הטוב שלך, צריך להמשיך, עד עצום. לכן, נשמע לו הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שכל מה שהיה אצל משה רבנו באמת אולי הדור ההוא לא עשו כהוגן, נהגו בכפיות טובה. תראו הוא בעצמו מה שהוא אומר, כי אנוכי מת בארץ הזאת ונין עובר את הירדן ואתם עוברים ורשתם את הארץ הטובה הזאת ושמרו לכם בין תשגחו את ברית השם אלוהיכם ושקראת עמכם ועשיתם לכם פסת אמונת כל. מה קשר שני הפסוקים האלה? אנוכי מת בארץ הזאת, לא עובר את הירדן, אז שמרו לכם פיתי שכחות ברית השם. מה אני עושה לזה? הסבירו המפרשים, כל הכופר בטובתו של חברו כאילו כופר בטובתו של מקום. הנה תראה, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידעת יוסף. כפוי טובה, יוסף הציל אותם מחרפת רעב במלא החוכמה שלו, שפתר את החלום וקדימו לפועל המכה. ויצבור יוסף בר כחול הים הרבה מאוד, עד כחדה לספור כי אין מספר. הוא הציל אותם מחרפת רעב והפך את מצרים למעצמה, וכל הארץ היו כולם באים בשביל לקחת לשבור בר למצרים, משלמים את הכסף שלהם, תבינו זקנים. ויביא יוסף את כל הכסף ואת הפרעה, ולא הנה פלוטה אחת. וזה הרשע על זה פרעה, אשר לא ידעת יוסף, לא מכיר. תחדע מה בידעת יוסף? בסוף לא ידעתי את השם. הכופר בטובתו של חברו, כופר בטובתו של מקום. כאן, משה רבנו, כשהוא קצף על עם ישראל, עשו את העגל או במרגלים, וכל פעם עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מתחנן לפניו, אתם תסחת אתם, תמחיני מסוד אחר שכתבת, מוסר עצמו עליהם. ויאמר להשמידם, לולא משה בחירו עמד הפרץ לפניו, להשיב חמתו מהשחית. עכשיו, משה רבנו בצרה, גזר עליו הקדוש ברוך הוא שלא יבוא לארץ ישראל, והם יודעים כמה הוא כואב לו על דבר הזה, כמה שהוא מתחנן הקדוש ברוך הוא. לא תמיד, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. הרב מגזר הגזרה, לעמוד יתפלל, אמר כזכו רב לך, מספיק שיגידו רב לך, פטר אותו. אבל היו ישראל צריכים לקחת. האיש הזה כמה מסר את עצמו עלינו. למה לא נעשה יום אחד תענית ציבור? נתאסף כולנו בבית הכנסיות, בבתי מדרשות, נצעק לקדוש ברוך הוא בחוזקה, שיסלח לנו משה רבנו. צריך לקרוא מה עשה, איזה חטא עשה. הם עשו עגל מסכה, הם עשו מרגנים, עשו, ופה מה הוא עשה סך הכל? אז יעמדו לפני בתני הכל בתפילה, ואין אל כביר לא הם אף. אנחנו שומע, תפילה ציבור תמיד מתקבלת. לא עשו. אתה שמעת שעשו ישראל דברים כאלה? לא. לא עשו לא סליחות ולא תחנונים ולא שום דבר. לא כואב להם. הולך משה, טוב יבוא יהושע, אחלה מבלש, יש לנו איזה מנהיג. ככה צריך להיות. זה צריך להיות. זה שמוכיח אותם משה רבנו. כאן הוא חיימת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן. כלומר, ואתם לא תפלטים על השם אני אעבור. לכן, אני פוחד. אתם כפויה טובה. אני כמה שעשיתי לכם, אתם לא עשיתם כלום. לכן, שמרו לכם, פי תשכחו את ברית השם אל הלכם. אלבונים אחוז, אני מוחר על אלבונים. אבל תזהרו, משקופי טובתו של חברו, קופי טובתו של מקום. מחר תלכו תחרו עבודה זרה גם כן. ועשיתם פסת אמון את כל. זה שאומר להם משה רבי, זה סמיכות הפסוקים. ללמדך אדם שכופר בטובתו של חברו, זה אין לו הכרת הטוב, זה הכי גרוע. כמה שעשו לך טובה, אתה משלם רעת אחת טובה. משלם רעת אחת טובה, לא תמוש עם בטוב. היה הגאון ביותר נאיפשי. התקבל כרבה הראשי של המבורג בגרמניה, המבורג עם גדולי הרדוקים ועשירים גדולים. לפני זה הייתה לו איזה עיירה קטנה, נגיד 10,000, 15,000. הוא היה שם הרב שלהם, אז כבר עליהם רב. כשהוא בא את הארץ כמו שממה לתורה ואין שום דבר, הוא הרביץ תורה, עשה אותם חכמים גדולים, ולא עוד ילדה, עשה להם כל מיני הנהגות יפות, הנהיג אותם שיהיה להם קופה של צדקה, קופה של גבנות חסדים, בשל חתן, בשל כלה, שאין להם יכולת, וככה הנהיג אותם משטר כזה, ממש כל מי שהיה שם היה מתפעל מההתנהגות שלהם, נעשו כולם, העלה אותם על פסים גבוהים, הן בתורה והן בעצמתו. אחרי כמה שנים שהוא שם, מקבל מכתב, מכתב מהמבורג, אל עשירים, הכפילו לו את המזכורת שלו פי 10, יתנו לו דירה, יתנו לו משי, כל מה שנחוץ לו. למעבד כל צרכן, רק שיבוא ויסכים להיות רב עליהם. כי באמת, הוא היה יחיד בדורו, בחוכמת התורה, לא היה כמו. לא בא כבושם הזה עוד. גאון עצום, בחוכמה, בהזכרון שלו, התפיסה שלו, התלמידים איך שאהבו אותו אהבת נפש. כן, שרחים לו שאנחנו מוכנים, תפתח פה ישיבה כמה שאתה רוצה,